ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
חברים יקרים, אנחנו מסגרת השיעורים, אנחנו יהיה לנו בעזרת השם אולי נגנוב איתכם עוד מפגש אם תשרדו את המפגש הזה, אבל אנחנו בעזרת השם מסגרת השיעורים הזאת נקראת תחת השם הכולל בניין אמונה. כמו שיעור א' יש להם גם בניין אמונה, זה מסגרת שיעורים אחרת. מסגרת השיעורים הזאת היא נקראת למעשה, אנחנו נעסוק בסוגיות רוחב אמוניות שנוגעות להוויית חיינו בדור הזה בפרט, ולכל רוחות התרבות השונות המנשבות בעולם. זה כבר כמה מאות שנים שאנחנו בלי משים לב תוצרים שלהם. זאת אומרת, בלי משים לב אנחנו מגיבים לתרבות במקום לייצר אותה. ולכן באמת אתם יכולים לקרוא לזה סוגיות אמוניות תרבותיות, או סוגיות אמוניות לנוכח תרבות ימינו, או לנוכח תרבות המערב. כל השמות כשרים ויפים, דלת, כל התשובות נכונות. למה אנחנו עושים את המסגרת הזאת? בכמה מילים, אני חושב, ענן עבדה בענבה גדולה, חושב שמעבר לכל הבירורים והלימודים והתכנים שאנחנו קונים אותם, אנחנו חייבים לגעת בסוגיות יסוד. זאת אומרת, אנחנו חייבים לגעת בסוגיות בהלוך הרוח שנמצא בחברה. מה לנו יש לומר על זה? האם אנחנו בסופו של דבר מאמצים את דפוסי החיים שנמצאים מסביבנו? לא רק הצדדים, הדפוסי החיים המעשיים הפרקטיים, זה בוודאי לא, כי אנחנו גם אנשי הלכה, אבל אני מדבר על הזרמים התרבותיים. והערך המוסף הוא שאנחנו הומניסטים דתיים, כלומר אנחנו הומניסטים אבל גם דתיים, או דתיים גם הומניסטים, תלוי כמה דתי אתה, אם אתה יותר דתי או יותר הומניסט, או לא יודע מה. או שאנחנו באים ואומרים, רגע אחד, אנחנו לא בונים תרבות שמגיבה, אנחנו מייצרים תרבות ומשקפים אותה אחד מול השני. הנה כשאתם תראו למשל את הקו הכוזרי, הקו הכוזרי מתחיל בזה שהוא מביא בקצרה שלושת הדתות הגדולות שהיו באותם ימים. לא מתכוון לעניין. שלושת הדתות הגדולות, הנצרות, האסלאם והפילוסופיה האריסטוטלית, עם הקווים הנאו-אפלטוניים שלה. אבל באמת, אני לא אומר את זה בצחוק, אבל אפילו שמבחינה פילוסופית, לא רק שהפילוסופיה היה לה מקום של כבוד, אלא אפילו היה לה מקום של כבוד לפני הדתות האחרות. כן, השנה היא פחות או יותר ערבית דלמית, תלמיד רבית, תלמיד אליף, והוא מנסה להניח משהו אחר על הפרק. כן, יש הקדמה מאוד יפה, ושאתה עוד התחיל לשמוע את הישיבות מהרב שרקי, וגם היום זה מופיע בספר שהוא הוציא על כמה שחוזרים, שאני ממליץ לעיין בו, זה שבמשך תקופה מאוד ארוכה, הרב קוק מנתח, לא, מה, הרב שרקי וגם הרב קוק מנתח, או הרב קוק מנתח, הרב שרקי מביא את זה בזווית אחרת, במשך תקופה ארוכה אנחנו לא שמנו לב, נהיינו יותר דתיים. מה פירוש שנהיינו יותר דתיים? אני אומר זה בלשוננו. אנחנו כאילו מזהים את ההגדרה שלנו כהגדרה דתית, אבל ההגדרה הלאומית היא פחות קריטית. אין לנו איזה תרבות לאומית. כן, אנחנו יכולים להיות, זה גם הבעיה בגלות, אנחנו יהודים. מה זה משנה אם אני יהודי בירושלים או להבדיל בלוס אנג'לס, LA, או DA, או NY, או DT, DR, לא יודע מה, וכו'. ובאמת זה כן משנה. כי אנחנו לא רק דתיים, אנחנו גם, יש לנו ערכים, או יש לנו יסוד, עוד פעם, אני רוצה להגביר את זה, זה לא שאנחנו מפוצלים, אבל יש לנו זהות לאומית, יש לנו רוח גם כן לאומית, ומתוך אשר בחר בנו, מכל העמים, נתן לנו תורתו. התורה מגלה את אותם נתיבים של הזהות הפנימית. מי שמסתכל על התורה, מקים מערכת חוקים דתית, מה מותר ומה אסור, כן, לא, אין תוכל שניצל דקים, מה נדגים וכו'. אם בזה זה נגמר, אז אנחנו באמת אך ורק דתיים. לכן רבי יהודה הלוי, כשהוא מדבר, ואחרי אז למד את זה, אז מזמן, דיבר שעיקרי אמונת ישראל ותורתו תלויים בספר הכוזרי, הוא גם מדגיש מאוד את היסוד של הבחירה. יש משהו בישראל, יש כאילו איזה מידות, למשל, זה הרחמנים בישנים כל מיני חסדים. יש לנו איזה תכונות ליבה שאחר כך באים לידי ביטוי במצוות שהם קודמים
אז סליחה, תכונות קודמות למה עוד לקבלת התורה בפועל. ועד רבה, קבלת התורה בפועל היא הנתיבים שמגלים את האשר בחרבן מכל העמים. אני רוצה להסביר את זה רגע יותר בהרחבה. אנחנו הרבה פעמים, הרי למה ישראל שחטא ישראל? בוא נגיד את זה ככה. למה ישראל שחטא ישראל? איזה עוד השטר של הדתיים? הבן אדם חוטא, ואתה קורא לו ישראל. התשובה היא, הבחירה, אנחנו קיבלנו את התורה בגלל, אנחנו סליחה, עם נבחר, ולכן קיבלנו את התורה. ולא בגלל שקיבלנו את התורה, הפכנו להיות עם נבחר. עכשיו, זה נשמע כאילו חס ושלום הקטנתי את התורה, נכון? זה נורא. כי מה אמרתי? אנחנו קיבלנו את התורה כי אנחנו עם נבחר. ולא כי אנחנו בגלל שקיבלנו את התורה, הפכנו להיות עם נבחר. כאילו הקטנתי את התורה, כאילו יש תאונה
ואת
התורה. ממש בדיוק, אבל ממש לא הקטנתי אותה, אני חושב, עד רבה, הגדלנו אותה. אנחנו באים ואומרים, התורה זה לא כמו איזה פלסטר, זה איזה חמצן מוזר. אלוהים, נצחית, אינסופית, שרק זהות לאומית מדויקת שיש בה את המימד האלוהי הזה, יכולה להתאים לקבלת התורה. ולכן, יש גם כן דבר שנקרא רוח, כשנתחיל את לפתוח את הסוגיות, סליחה בשבילך. למשל, ההלכה מכוונת שהשלוש מצוות יעריק ובל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, נכון? כל העבירות יעבור ובל יעריק, שנאמר וחי בהם. אז גימל עבירות יעריק ובל יעבור. למה? בין ההסברים שמסביר מרן הרב זצ"ל, זה כי העבירות האלה מקעקעות איזשהו יסוד שקיים בתוכנו. את היסוד של רחמנים בישנים ומלך הצדים. אנחנו נראה את זה בהרחבה. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר. אנחנו לפעמים לא שמים לב. אנחנו צורכים משהו, אנחנו צורכים אווירה, ואנחנו לא מבינים שלפעמים יש משהו באווירה הזאת שמאוד מאוד סותר משהו מאוד עמוק שקיים בתוכנו. אני מיד אתן דוגמאות. עכשיו, במקום לבוא ולהתמודד, ולהיות כל הזמן מגיבים, כאילו להגיד, לקחת את התרבות של המערב, או את איזה תרבות שתהיה, ולהגיד, טוב, זה, אני אקבל חלק מפה, אבל לא את הכל. אנחנו נייצר את האני שלנו, את התרבות, את התרבות שמיד נראה שמדובר עליה, ודרכה נקרין לעולם. חברים, שני ערכים כתוצאה, חשוב ונתחדדו גם כתוצאה מהמהפכה הצרפתית, קנה העולם הערבי, אולי אפילו שלושה. כבר הדבר הראשון זה השוויון, החירות וההשכלה. אני רוצה להסביר לכם למה שני הערכים האלה, שוויון וחירות, היו מלחמות עולם. בואו תראו, באו עמי אירופה. במיוחד אירופה. ואמרו, תראה, מה קרה? כל פעם שהיסוד הלאומי התגבר בעולם, או היסוד הדתי, הגיע קטסטרופה. למשל, ברגע שהגרמנים התחילו לדבר על הרייך, ועל זה, ועל הגזע הגרמני, ועל הגזע הארי, וזה וזה, מלחמת העולם השנייה. ברגע שנגיד אתה מדבר על דת, זה קצת קודם לכם. אתה מדבר על דת שהיא יותר גבוהה מדת אחרת, כמו הנצרות מול הדתות האחרות, או האסלאם מול הדתות האחרות. אז יש לך מסע אצלה ויש לך את המוג'הידון. אז אתה יודע מה זה מוג'הידון? זה החיילים שמוסרים את נפשם, כן למות, הולכים לג'יהאד, למלחמת הקודש.
זה עושה מסע אצלה נצרית.
נכון, או מסעי הצלב, או הצלב, הג'יהאד. במילים אחרות, שני היסודות האלה, הלאום והדת. רואים, אני רגע שם פעד. הלאום והדת זה שני דברים שהעולם המודרני המערבי קשה לו מאוד לחיות איתו. יש, אתם מבינים, זה רואים את זה מאוד, למשל, אירופה היא התפרקות לאומית. לא משנה אם זה יעבוד או לא יעבוד, אירופה היא התפרקה לאומית. מהאיחוד האירופי, האירו, היורו, אירו, דיור.
נו, בזמן.
סליחה. מה אתם אומרים? דבר כזה? אגב, שכננו הפלסטינאים עם מחשמם, אז הם, למשל, יש להם שתי תנועות. אחת קוראים לה אל-ג'יהאד ואל-אסלאמי, והשני, והחמאס, והשני הפתח. הפתח הוא תנועה לאומית, כן? כאילו מדברים על הלאום הפלסטיני, לא יודע, חבורה של שוללים, לא משנה,
מצד החילוני בעצם.
זה הצד בדיוק, והחמאס זה ראשי תיבות בערבית,
כן? חרקה אסלאמיה.
כלומר, תנועה מוסלמית.
איך זה בדיוק יכול להיות חמאס?
מה?
המילה חמאס.
זה ראשי תיבות.
נכון, אבל איך זה בדיוק יצא שזה חמאס?
התלבש, בדיוק, בדיוק.
עכשיו, תשימו לב, זה מאוד מאוד מעניין, כי ככל שאתה ניגש מהצד היותר דתי, אתה ניגש מהצד היותר דתי, אני רק רוצה שתראו, אנחנו חושבים שזה עובר על ידינו, למשל, או אתה צד לעזר של הפונדמנטליסטים המוסלמים, קיצונים. אבל אני יותר יכול להגיד פונדמנטליסטים. הפונדמנטליסטים המוסלמים, כמו למשל הג'יהאד האסלאמי, זה ממש תנועה מוסלמית, הם אפילו לא מתייחסים למדינת ישראל כמדינה. הם לא מתייחסים, הם לא משתמשים במילה ישראל. אין דבר כזה יהוד. כי אין דבר כזה מדינה, לא, הם לא משתמשים גם במילה יהוד. יהודים יכולים לחיות איתם. יהודים, הנה אני מיד אסביר את זה, יהודים, יהודים בארצות האסלאם חיו. הם, כשהם מסתכלים על מדינת ישראל, הם קוראים לה בערבית, אל-קיאן א-סיוני. קיאן זה מלשון מכון. קיאן זה מלשון ישות. ישות. הישות הציונית. עכשיו, זה נשמע כאילו עבדכם הנאמן עושה פה פורטים, זה ממש לא פורטים. אותו דבר ראו מאיראן, וכל היום מסתובב עם אותה חליפה, עם חינוך הזה של האמן, ממש. אפשר להבין, הוא ממש אומר, אם האמן היה צריך לראות, הוא היה נראה כמו שהקטן, ארמומי, ועם חינוך כזה, סטני כזה. אז הוא גם כשהוא מדבר על מדינת ישראל, אומר, אני סייטון, סייטון, ורק הערבים מסוגלים לתת שקף כזה גדול וגם להאמין בו. שלא היה שואף, פתאום, זה פיגרוק ציוני, כן, אין מה לעשות, רק כל היהודים הלכו בעולם לבנות את מחנות ההשמדה, כדי לשכנע את העולם, שפעם הייתה נתרים, עברו מצאיות ובנו מחנות שלמים, בשביל לשכנע את העולם.
למחינת הסרטים.
מה?
למחינת הסרטים הנראות.
והחינת הסרטים, נכון, הצלחה. ולכן העולם הנאור נבהל מאוד מגילויי דתיות. אני מתקדם אתכם לאט לאט. מגילויי דתיות, למעשה זה מהלך האידאות, מה שאני אומר לכם. אנחנו גם לצערנו איבדנו משהו בדרך. אנחנו שוכחים שבית המקדש הוא לא רק מקום של עבודת השם דתית, אלא עבודת השם לאומית. מיד נדבר על זה, כל המוסדות הלאומיים ישבו בתוך בית המקדש. לא כולם. הסנהדרין, הרשות השופטת, נכון? לשכת הגזית, היו מציבים גם, טוב, זה עכשיו לעניינים של המלוכה. אבל בכל אופן, כל מקום, אתם מבינים למה בן אדם נאור נבהל מהמתנחלים, גם לאומיים וגם דתיים, כן? או מכל גילויים של דת ולאום. כי זה נשמע שאתה מוחלט, אתה ברור, והעולם מפחד מזה. כי כל פעם שהעולם היה מוחלט, היה פיצוץ. במילים אחרות, אולי הייתי מוסיף שכתוצאה משני הדברים האלה, נולד דבר שקוראים לו תרבות הספק.
זה גם בארץ יש את זה.
איך?
בארץ זה הבקעה של הכל. חילונים למי שיודעים את זה הכל.
יש מה?
תרבות הספק של כל
הרבים. מיד נגיע לרב זצק. עכשיו, כתוצאה, כדי ליצור שוויון וחרות, אתה אומר ספק. מה פירוש ספק? הרבה בעיניים בסוגריים, נקרא לזה פלורליזם זה ריבוי גיוון דעות, ריבוי מחשבות. עד כדי כך שאין שום אמת מוחלטת בעולם.
פלורל,
שם רבים, נכון? למה? בגלל שהנצרות והאסלאם, כל פעם שפנו לצד הלאומי, חסד לאומי חטאת. כל פעם שהייתה התגבשות לאומית, בא איזה אסון העולם. יפה. אני בינתיים בונה לכם איזה תשתית מאוד מאוד בסיסית, אבל דרכן אנחנו נתחיל לפתח את זה. זאת אומרת, פלורליזם, אם אתה אומר חפק, או אתה אומר במילים אחרים, אחרות, שוויון, אז מה אתה אומר? מה זה שוויון? שוויון זה אומר שאני באמת שאני מתאם בגובה עיניים. בואו נתחיל לנתח את זה. זה אומר לא שאני מתחשב בילד, זה שאני מציב את הילד בגובה העיניים שלי, מה נורמלי? או למשל שיטות פסיכולוגיות שונות, שהולכות ומתפתחות. למשל, בלי לבקר אותה בצורה גורפת, אבל בוודאי ביקורת, צריכה להיות השיטה האדלריאנית, שאתה מתגלגל, ויש הרבה מאוד דתיים שמאוד אוהבים את השיטה הזאת, שאתה מתגלגל כל הזמן את אחריות לילד. אתה כל הזמן נותן לו את הרגשה שאתה סומך עליו, ושהוא אחראי, ושהוא. יש כאלה שזה טוב להם לראות, יש כאלה שזה קטסטרופה בשבילהם. למשל, נגיד בשיטה הזניאנית, אני רוצה לראות לכם, הרי זה אותו דבר, אתם תגיעו לבנים את הילדים שלכם, ואז אתם תתחילו לשבור את הראש, בואי נה, להיכנס לו לחיים, לא להיכנס לו לחיים. להגיד לו שאסור, להגיד לו לא להיכנס לך. כן, זה סוגיות מאוד ארוכות, אולי נעשה גם שיעור על חינוך ילדים. אז תוכלו להגיד לי איפה הטעויות שלי. כי תשקפו לי אותם. לא, אתם מבינים, אני ממש מנגיש את זה, אני לא אומר את זה בצחוק. אני לא מדבר עכשיו מהאבים, אני מדבר עכשיו באמת בלימוד משותף. הסוגיות הן סוגיות כבדות משקל, מאוד. אבל נגיד בשיטה של היום, בצורה קיצונית, בית המשפט העליון, המכונה, באופן אולי קצת מופרד, אני אומר, בגד, כי אני לא יודע איך הוא קבוע לצדק, וגם שם אני לא שמים לב, מעבר לעניין הפוליטי, אני בתור תלמידי חכמים שמתבגר, אנחנו אומרים, בגד כולם שמאלנים, נכון? ככה אנחנו תופסים את העצבים, זה הרבה הרבה מעבר לזה, אנחנו לא שמים לב, בגד הוא למעשה מכופף את הממשלה, ובגד הוא לא רק מורכב מאנשים בעלי תפיסה פוליטית כזו או אחרת עם כמה פלסטרים, אלא הוא מורכב מאנשים שיש להם אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה, אידיאולוגיה כללית. עכשיו תגידו, זה כי אנחנו דתיים ואנחנו מלחמים על אחרים? לא נכון. אני מעזרת על משפט אחד, משפט שאני שומע אותך ידידי הצדיק, אני מצטט, נתלה באילן גבוה, כן, לפעמים זה נקלע באילן גבוה. השופט אהרן ברק, כשרצו למנות לפני שנתיים או משהו כזאת, את פרופסור רות גביזון, שהיא לא דתיה, ממש לא, אבל נחשבת משפטנית מהשבוע הראשונה, ומה לעשות, היא חולקת על האג'נדה של ברק. אז כל בית המשפט, כולל ברק, ניצב כחומה מבלי להתבלבל, והם אמרו, למה יש לי יש אג'נדה? לפחות הוא ישר. אומר לי, יש איזשהו קו מחשבה, אני מוביל פה משהו. את תיכנסי לעסק, את מפריעה לי. אז זה לא רק איזה משהו שיפוטי, זה משהו שמכתיב דפוסי חיים. זה סוגיות גדולות מאוד. גדר ההפרדה, איפה היא תעבור? האם השיקול הוא צריך להיות לאומי כללי, ואז אתה מפקיע אדמות, גם אדמות פרטיות של הפלסטינים, פלסטינאים, כן? ואתה אומר להם, עם כל הכבוד מדינת ישראל תפצה אתכם, הוגן. כמו שעשו בכביש 6, שהפקיעו אדמות פרטיות לטובת הצד הערך הכללי. כי זה היה בכביש 6, הוא עבר על הדרך הרבה מאוד אדמות פרטיות. מה עשו? הפקיעו אדמות. כמו שעשו ברכבת הקלה בירושלים, הפקיעו אדמות. נתנו פיצויים, אבל הפקיעו אדמות. או שאתה אומר לו, הצד ההומניסטי, הפרטי, האומה, הוא גובר על הכל. לכן היום יש בפקולטה, באחת הפקולטות, פקולטה שקוראים לה כלכלה, פילוסופיה ומדעי המדינה. זה קור, זה התמחות אחת. זה לא שלוש התמחויות. אתה הולך ללמוד מה החוג הראשי שלך, כלכלה, פילוסופיה ומדעי המדינה. פעם שמישהו היה לפחד שלמד את זה, אמרתי לו, רגע, מה התחום הראשי? כלכלה ומדעי המדינה או פילוסופיה? אמר לי לא, זה חטיבה אחת, זה קורס, זה התמחות אחת. ואז הוא אמר לי, זה מאוד הגיוני, הוא באמת צודק. כי הבינו היום שלפי התפיסה הפילוסופית שלך אתה חוזר את אמות המידה הכלכליות, ולפי זה אתה פועל במישור הפוליטי. הרי זה פוליטיקה, זה כסף וזה אידיאולוגיה. האידיאולוגיה שלך מתארת את הכסף או בונה את החוקים שהכסף שלך עובד עליהם. אנחנו נלמד ביחד גם סוגיות בחושן משפט, ואנחנו נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי. למשל, יש בחושן משפט דין שקוראים לו, יש כללי, כופים על מידה זדום. מה זה כופים על מידה זדום? זה נהנה וזה לא חסר, כופים על זה. אם לבן אדם יהיה שדה ואחד ירד בשדה חברו שלו ברשות, כן, אז יש איזה דינים, אבל כאלה או אחרים. בוא נגיד שלפי הגמרא בבבא קמא, ועכשיו תוסף מבאר שם, יש קונסטלציה שאם אני ירדתי לשדה ולא גרמתי נזק ולא מנעתי רווח, וזה היה בצורה שכבר יצאתי, נגיד אתם אחד מכם נסע לחוץ לארץ, אני ירדתי לשדה שלו, זרקתי אותה, קצרתי אותה, מכרתי את הזה והוא חזר, השדה היא כמו שהיא. עכשיו הוא יכול להגיד לי, תשמע, השתמשת בשדה שלי. אני אגיד לו, אבל היא אותו דבר, לא היית כאן, לא חשבת להשתמש בה. כן, האם בדבר הזה, האם בדבר הזה עברתי על איסור או לא עברתי על איסור? לפי חושב משפט, לפי הזה, בקונסטלציה מאוד מסוימת, אסור לעשות את זה בצורה רחבה, הוא לא יכול להוציא ממני ממון, כי זה נהנה, זה לא חסר. אבל לפי החוק הנהוג בעולם, אין דבר כזה בעולם שאתה תשתמש במשהו שהוא שלי, אפילו שלא גרמת נזק, אפילו שלא מנעת רווח, אפילו, ולא תשלם לי על זה. אמרו אנשים חכמים, יש כאן שאלה ערכית, האם הממון שלנו הוא ברשותנו, הוא בבעלותנו, סליחה, או בחזקתנו? יש הבדל. אם אני אומר שהממון הזה הוא בחזקתי, אז זה אומר שאני לא בעל הבית עליו. אם אני אומר שהממון הזה הוא שלי, בלעדי, אז אף אחד לא יכול לרדת לתוכו. ולכן החוק המקובל הוא שהממון הוא שלי, והתורה מדריכה אותנו שהממון הוא בחזקתי. עכשיו בואו נתחיל להתנתק. עד כאן היה הדבר הזה. בואו נתחיל לנתח את סוגיית השלטון. חברים, אני רוצה להתחיל עם הנושא של איש ואישה. בסדר? עכשיו, בעזרת השם, בקרוב, מהרה, ישמע בעד ילודה.
אבל זה חלק ממהלך האידאות.
אופי הלימוד, מה?
זה חלק ממהלך האידאות.
מהלך האידאות עסוק באיך אנחנו כתוצאה מחורבן בית המקדש הפרדנו בין האידאה האלוהית ללאומית. כלומר, פעם בבית המקדש היה חיבור שלם. המלך הוא לא היה איזה רשות חילונית. הוא היה המלך והכהן והנביא. המלך היה דואג לצד הלאומי, הכהן היה דואג לצד הדתי בזיקה לצד הלאומי, והנביא הוא היה מציב את החזון האוניברסלי. אבל כתוצאה מחורבן בית המקדש נפרדו הדבקים. דרך אגב, אני רוצה רק סתם שתדעו, סוגיה הזאת של דת ומדינה היא סוגיה מאוד מרכזית. למשל בטורקיה, כן, שיושב שם מאוד אנטישמי לא קטן, כשהייתה מהפכה בטורקיה, הייתה מדינה מוסלמית, ובא המהפכן שקראו לו אטאטורק, הוא עשה תקנה בחוקה של המדינה, שהצבא מחויב להגן על החוקה. הצבא כפוף לממשלה, עד למקום שהממשלה מנסה לשנות את החוקה. ואז הצבא יכול להשתלט על המדינה. הרמטכ"ל זה לא יהיה פשע, הוא כאילו מחובתו להדיח את הנשיא. לכן תמיד היה ברית צבאית יותר עם הממשלות ועם הצבאות. היה לנו קשר טוב מאוד. עכשיו בבחירות האחרונות אדון ארדואן ניסה להביא למשאל עם שיהיה אפשרות לשנות את החוקה, כי הוא מבקש להפוך את טורקיה חזרה למדינה מוסלמית. ואטאטורק, זה שעשה את המהפכה, הגדיר שטורקיה היא לא מדינה מוסלמית. היא כאילו יהיה בה דת מוסלמית, אבל היא לא כמדינה תהיה מוסלמית. אנחנו נגיע לשאלה דת ומדינה. אתם מבינים? במילים אחרות הסוגיות האלה הן סוגיות מאוד רחבות. אבל אנחנו יכולים להתחיל לדבר ולהתפלצף. אני רוצה רגע להתחיל לגעת בדברים שנותנים לנו לחיים. חברים, שימו לב. בוא נדבר, אולי לא נתחיל עם איש ואישה, נתחיל מיחסי הורי ילד. אנחנו,
דרך הלימוד תהיה כזאת. אנחנו נבקש להגדיר לעצמנו, לא להתפצף, אלא להגדיר לעצמנו לאן אנחנו מכוונים ללכת. איך אני צריך להתייחס לילדים שלי? כמו שבג"ץ אומר לי, להתייחס אליהם. סליחה, אתה מוכן, בבקשה, אם אפשר. כן? אתם יודעים איך ילדים מנצלים את זה היום? זה קטסטרופה. בבתי ספר, בטח. סיפרתי לכם על כיסי, נכון? שהוא רק תפס ילד, הוא רק תפס אותו, ככה. הוא אומר, אתה מוכן להפסיק? בהפסקה שאחר כך כבר פיתרו אותו. המנהל אמר לו, אני יודע, אבל גם אין לך קביעות, מה אכפת ממך? תעוף. תעוף. לא, למה לא תעוף? אבל אמר לו, מה, אני צריך לחשוב שהעורך דין שלו יבוא וזה וכו'. פעם אחת ישבתי בתחנה. בא איזה, היה איזה, אומנם משפחה קצת בלדניסטית, אבל אני שומע, היא הייתה צורחת על אמא שלה. ב-15-16, אני רוצה לצאת, לא, אני לא מרשה לך. ואז היא אמרה לה, אם את לא נותן אותי לצאת, אני הולך להתקשר לרווחה. ואני אראה לך מה זה. יפה, אה? מאוד יפה. זאת אומרת, ההיררכיה, מיד נדבר עליה, השוויון, השוויון הרס את ההיררכיה. עכשיו בוא נתחיל. בואו. אומר רבי יהודה הלוי, למה אנחנו מונים לאלוהים? זה זוועה. אני רוצה שתבינו עוד יותר למה זה זוועה. הבת דודה שלי, לפני שנה או שנתיים, היא מסורתית. מסורתית. נוטה לכיוון הלא דתי, אשר לקריאים, אבל בתהליכי חזרה בתשובה. היא אמרה לי ששנינו שלחנו את הילדים שלנו שנה ראשונה לכיתה א'. אז היא אמרה לי שהיא כל היום ישבה ובכתה. אמרתי לה, גם אני מתרגשות. אמרתי לו, גם התרגשות, אבל גם בכיתי, זה אובדן התמימות. פתאום הבנתי שהיא בוחן משהו אחר. מה קורה שאובדן התמימות? היא אומרת לי, זהו, זה נגמר. מה נגמר? שלחת אותו אחת ושלום לאן. היא אומרת לי, עד עכשיו הוא היה ילד קטן וחמוד. עכשיו זהו, התמימות נגמרה. בכיתה א', נגמרת התמימות. זהו, היא אומרת לי, והיא צודקת. גם אם אתם ספר דתיים, אולי המצב הוא קצת יותר טוב. אבל תבינו מה קורה. אתם מבינים שאנחנו חשופים היום, אני אומר את זה במאמר מוסגר, אתם, הדור הזה חשוף לדברים שהדור שלי לא היה נחשף עליהם כל שנות חייו. אם בכלל. אם בכלל. לא יודע, אם פעם יש משהו אמיתי. עכשיו, זה לא רק זה. זה כאילו המקום, תלך נראה מה התרבות הזאת מגדלת. השוויוניות הזאת מגדלת את הרס ההיררכיה. בואו נדבר עכשיו על היררכיה. אומר רבי יהודה הלוי, מדוע אנחנו מונים את השנים שלנו לפי האלוהים? אתם זוכרים את זה במאמר הראשון. למה אנחנו מונים את חשבון השנים, אדם, שת, אינו, אשכנז, מעלל אל, וכולי וכולי? כי אנחנו מדברים, כי אצלנו המניין הוא לא רק תיארוך. המניין מרמז על התפתחות אידאית. אתה מרמז לאן אתה רוצה שהעולם יתפתח. שימו לב, עכשיו אני מדבר לא על אישה שיחה, אלא יותר על הורי ילד. חשוב שגם לעשות בהורי ילד, אתה רוצה להבין לאן העולם יתפתח. אתה אומר אדם, שת, אנוש, כנען, מהללל. עכשיו, אם אנחנו קוראים את הפרשות האלה כמו דתי פשוט, בא, לא יודע מה, אז אומרים, וואי, כמה זה, ספר בראשית, לפרשתי הפרשות הראשונות, אומרים, אין, וחייה, ויאמור, בנים בנות, אין, ויאמור, בנים בנות, מה אכפת לי? כן? התשובה היא לא. יש כאן איזה רצף אדיר של התפתחות אנושית שצריך לתת עליה את הלב. עכשיו, אם אני בא ומרדל את הכל, אם אני בא ואומר שאני בילד שלי בגובה העיניים, אני לא נותן לו לאן להתפתח. לאן הוא יתפתח? אם אני לא יודע לקחת סמכות, מיד לדבר עליה. זה למעשה, האישה הזאת היא גם הרס הסמכות. הרס האחריות. הרס האחריות. כי אם אני בא ועושה את הילד בגובה העיניים שלי, במילים אחרות, אז אני לא אחראי אליו. אני אחראי, אבל אני אחראי רק על הפריפריה שלו. לא על הליבה שלו, לא על מי שהוא באמת. כי מה אני אומר? הוא בחר, הוא בוחר, הוא יבחר את חייו, אבל הוא לא יודע. הוא לא יודע.
הוא לא יודע. עכשיו, גם אנשים שלא מאמינים בזה ורוצים, האווירה כבר עורכת את זה. קשה מאוד. ואז אתה שומע שבדור שלנו מה שמתחיל לקרות, מתרבים הפשעים של ילדים שהם בעלי אופי מבוגר. אתם זוכרים שבפעם הקודמת דיברתי, ושימו לב לזה, אני לא אומר חצי שלא תסתכלו בפרסומות. כי לצערנו הגדול, הרבה מאוד הם בעלי קונוטציה מינית זולה. מינוס. אפילו לא תאמינו, לא רק הוויזואליות, אלא אפילו הנקום הזה, כן, של השמע, מה שאתה שומע ברדיו, דברים נוראים, במחילה אלף פעם מקוות תורתכם. אני רוצה להביא לכם פרסומת, אתם יודעים למה אני אומר את זה? סליחה שאני מנחית אתכם רבבות, רבבות, ריבי רבבות דרגות. אני בכוונה מוכן להרים את הדיון למקום הזה, כי אתם תלמידי חכמים שמתבגרים, אתם צריכים לדעת את זה. אתם צריכים, אנחנו צריכים, לא אתם, אנחנו ביחד, צריכים לבנות חוט שדרה ולהגיד על דבר מסוים, זה תועבה בהתגלמותה. למשל, שמעתי פרסומת ברדיו, אני לפעמים נוסע הרבה בדרכים, מזעזעת, מזעזעת, שאומרת ככה, שלום, תפתר אתה את עוד קפה, לעבור לזכות יהיו 3 חודשים, והתחתן איתי עוד שנה וחצי, כן? ואז אתה שומע את הקריין אומר, למה כל הצעה מפתה חייבת להיגמר בהתחייבות מתפקלת או מעצבלת? אתם יודעים איזה... ואז חלום לא, אבל חברה נט ניג'ן, אתה לא מחויב לשום דבר. איזה יום, בעל הקריין. קריין הקדישה. אתם יודעים איזה קטסטרופה שהם מזדים הדבר הזה? מעבר לזולות שבדבר הזה, אתה שומע את את העריות נוטפות מהדבר הזה. מה זה אומר? סלם, אני עוזר לבר עוד קפה, נעבור לגלות יש 3 חודשים, נתתן את יום שנה מחזי. מה זה מתאר בסוף? ואז הוא אומר את המשפט הנורא, למה כל הצעה מפתה נגמרת? בהתחייבות. למה? כי הוא התחתן איתה, נכון? אז זה המסר, נכון?
לפחות זה הגיע למצב של חתונה.
לפחות זה הגיע למצב של חתונה. זה המצב של המסר? בטח שזה התחייבות. למה? כי אם אתה מרגיש את ערך הזה, אז זה לא אומר אין אחריות, אני שווה לך. כן? אז תראו לכם שניים מגיעים להתחתן, והם רוצים שיהיה להם את הכיף בעולם. חשבת פעם מהשניים שמתחתנים, שכל אחד מתחתן מהסיבה שהוא בא לחתונה, כי הוא רוצה שיהיה לו את הכי כיף בעולם. כי מה? מגיע לי, לא? השוויוניות אומרת, מעבר לאחד מהנגזרות של השוויוניות, זה לא מגיע לי. בדיוק, מגיע לי, זכותי, כן, לא מהחובתי. אנחנו נדבר גם על החובות. לכן אנחנו נבין כמה גם המצוות, מי שחי באווירה הזאת קשה לו לקיים מצוות. כי באווירה הזאת אתה עושה את החובות שלך, לא כי אתה באמת, כי אתה עושה אותם, כי בסופו של דבר אתה גם תרוויח מהם. אבל כשאתה מגיע לדבר על המגיע לי, שני אנשים שחיים בבית אחד עם אווירה של מגיע לי, תחשבו מה קורה שהמגיע לי מתנגש אחד עם השני. מה קורה? פיצוצים. אני רוצה ללכת. אני לא רוצה ללכת. לא, אני כן נלך. לא, אנחנו לא נלך. עד שצד אחד ממצמץ ראשון אומר, בדרך כלל, נשים, מי יכול לדעת? אתה מבין? עד כדי כך, כשאני דיברתי עם בחור שחזר בתשובה, אני עוד פעם אומר, אני פונה לכם בגובה הגבהים. אתם יודעים למה? כי אתם חושבים שבסוגיות האלה רב קהילה לא נזכק להם? אם אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא, אנחנו לא יודעים להבין מאיפה הדפקטים מגיעים. אני אומר לכם, חלק מהקובע שלי, ענן עבדה מה לעשות, יש כנראה מצב קשה בשוק הרבנות שבחרו אותי גם להיות רב קהילה. שם מרחם. אבל אני מספר לכם על סוגיות, שאתה מנסה לשים את האצבע מאיפה זה בא. אחד אומר לי, עד אחד חזר בתשובה. בסדר? הוא בן 30 פלוס. הוא לא מצליח ליצור קשר שיקח אותו לחיי נישואים. אתם יודעים איזה טעויות הוא טועה? אתם יודעים איך הוא מגיע? הוא בחור סופר רגיש. לב ענק. יד פתוחה. חבל לכם על הזמן. זה לא איזה בן אדם מושחת במידות. אני לא מדבר על בן אדם מושחת. ובכל זאת, שהוא נמצא בקשר, ומשהו לא מסתדר, יאללה, אין לי כוח, אין לי זה, יאללה, נעזוב את זה, ניקח אחרת. זה כל מיני סרחות שבאו לו מהחיים הקודמים שלו. אתם יודעים מה זה סרחה? כאילו איזה, כזה, כמו בבשר, יש איזה כאילו כל מיני גידים כאלה שלא נקראים.
אז הוא אמר, תשמע, בעולם החילוני אני הייתי כזה, הייתי פוגש, סליחה על הביטוי, מכילה מכבוד הרבנים, בסדר, אני מרשה לעצמי, אתם מרשים לי ככה לדבר, בסדר, אני עוד פעם אומר, אפשר ללכת מסביב, אבל פעם אחת צריך להגיד את זה, צריך לדעת על מה אנחנו בונים, על מה נבנה. אז הוא אומר, היינו נפגש עם בחורה, אולי תספר אותם, וזה בדיוק הנקודה, אולי תספר אותם, מחליף מאחת לשנייה, ודווקא בגלל זה, אתם יודעים מה הסיפור? הסיפור הוא רבי אלעזר בן דורדיה. רק אנחנו כל כך מכירים את הסיפור, שאנחנו לא מכירים בכלל את הסיפור. אנחנו מכירים את הסיפור על רבי אלעזר בן דורדיה, שלא הניח, כך בגמרא זה צורה מאוד חריפה, לא הניח זונה בעולם שלא באה עליה. הגמרא במסכת עבודת זרה י"ז. פעם אחת שמע על אחת בקרחי הים, הלך, המהר"ל מנתח את זה בשעת מעשה, אמרה לו, אם כל העולם מקבלים אותו בתשובה, אותך לא מקבלים בתשובה. מה הוא הלך לעשות? הלך ישב ואמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שנבקש, עליך נבקש על עצמנו. ערים גבעות, שמש וירח, מזלות. ממי הוא לא ביקש עזרה? לפני מעצמו ולפני מהקדוש ברוך הוא. מעצמו בסוף הוא יבקש עזרה. אין הדבר תלוי אלא בי. ואז הוא יגלה את הקדוש ברוך הוא. כי את הקדוש ברוך הוא בכלל בטוח שהוא לא יסתכל עליו, לכיוון שלו. אבל הוא לא מבקש עזרה ממי? מבני אדם! הרי אתה יש לך כל כך הרבה, אתה מכיר כל כך הרבה, יש לו כל כך הרבה חברות. אתה לא, אין אף אחד שאתה יכול כאילו, כאילו לזכות אצלה, לספר לה? ומה הם כולם אומרים לו? מה, אתם מבינים? הם גם עונים לו תשובה לא של בני אדם. השמש והירח והכוכבים והמזלות, מה הם אומרים לו? מה, נחבר רק? אנחנו רגים לעצמנו. זה התרבות של עצמנו. כשאתה מעצים את האדם ברמה הזאת, כשאתה בא ואומר, האדם הוא מרכז הכל. איך נכון, זה הייתה סיסמה פוליטית לפני כמה שנים. האדם במרכז. מפלגת X, האדם במרכז. לא יודע אם זה להגיד לשום הרב, זה לא לשום הרב, זה הרבי, לא משנה. נרגיל ספה לדבר אותו. מפלגת X, האדם במרכז. אם האדם במרכז, אז אני הכל. אז אני אלוהים. תכף נדבר על האדם המודרני. האדם המודרני כביכול, החילונות המודרנית, לא היהודית. כי אצלנו עם ישראל הם כאלה מתוקים, אתה רואה אחד שעשו לו פה עבודות פרזול, הוא שלום על הבריא. שלום על הבריא. אני ממש אצלם בדקה. אין שום בעיה. בקיצור, אנחנו נראה את זה שהאדם המודרני, למרות שהחילונות המודרנית, למשל, במיוחד האירופאי, היא נוצרות, בווריאציה אחרת. כי הנצרות הרגה את אלוהים, נכון? וזרקה אותו לשמיים. גם האדם המודרני הרג במרכאות את אלוהים. חס ושלום, אלוהים אני מדבר כאן לעבודה זרה. טוב, אנחנו נראה איך נראה ההומניזם הקיצוני. זה בעזרת השם עוד נדבר על זה בהרחבה. אני עוד פעם מבחר לקחת את הסוגיות האלה למקום של הזווית האישית, ולכן עוד פעם זה היה שיעור ראשון, אני עושה תרבות ישראל לנוכח תרבות המערב, איך שתרצו לקרוא לזה. אנחנו בעזרת השם נמשיך מנקודה זו והלאה. אני מבקש רק, אני פותח סוגיות, אני מבקש שמי שנכנס לזה שזה לא יהיה למקוטעים, כי אני אפתח דברים ואני אסגור אותם שיעור אחר כך. אני מעדיף שלא תסתובבו עם שאלות לא פתוחות. בסדר? חזקו ואימצו. יום טוב לכם רבותיי.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.